אמר רבי אבאו, שאלו את שלמה בן דוד, עד איכן כוחה של צדקה? עד איכן כוחה של צדקה? אמר להם, צאו וראו מה שפירש דוד אבא. פיזר, כתוב בתהילים, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. זאת אומרת שדוד המלך מדבר על מעלות הצדקה, אז אומר דוד המלך, פיזר נתן לאביונים, את יהודי שמפזר את כספו ונותן לאביונים, אז יש פה, הוא מציין שני דברים. א', צדקתו עומדת לעד, ב', קרנו תרום בכבוד. רבה אמר מאחה, הוא מרומי משכון, מצודות סלעים מסגבו, לחמו נתן, מימיו נאמנים. אז רבא מביא מקור אחר,
ישעיהו,
למעלת הצדקה. הוא מרומי משכון, מצודות סלעים מסגבו, לחמו נתן, מימיו נאמנים. אומר המהר"ל, דע כי כוחה של צדקה שני דברים. הכוח של הצדקה בשני מישורים. האחד, שקונה הפעם מעלה עליונה, אף שהיה לו הנצחיות, מה בכך? ואם לא היה לו הנצחיות, אף שהיה לו המעלה יותר עליונה, אין זה מעלה. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, יש פה שתי נקודות. נקודה אחת, באמצעות הצדקה אדם קונה מעלה עליונה. נקודה שנייה, שהמעלה העליונה היא איננה זמנית אלא היא נצחית. ולכן הוא אומר, גם אם היה לו הנצחיות, אם לא הייתה לו מעלה, אז מה הוא מרוויח מזה שזה נצחי? ולהפך, כשיש לו מעלה אבל המעלה היא איננה נצחית, היא רק זמנית, גם זה חיסרון. ולפיכך בתורה כתיב, למען ייטב לך והארכת ימים. בפרשת שילוח הקן התורה אומרת שהמשלח את הקן, התורה אומרת מה שכרו, שני דברים, למען ייטב לך והארכת ימים, כלומר שיהיה לו הטוב הגמור. אבל זה לא מספיק, למען ייטב לך זה לא מספיק כשלעצמו. מדוע? משום שאם זה לא, אם זה לא יהיה באריכות ימים, אז מה הערך של הלמען ייטב לך? למען ייטב לך וארכת ימים. זאת אומרת, גם ייטב לך, אבל זה לא יהיה טוב זמני, זה יהיה טוב נצחי. כלומר, שיהיה לו הטוב הגמור, וטוב הגמור הזה יהיה נצחי. וזה שאמר, לפי זה מובנות שתי הנקודות שעליהם עומד דוד המלך בתהילים. פיזר נתן לאביונים, אומר דוד המלך, צדקתו עומדת לעד, נקודה אחת. נקודה שנייה, קרנו תרום בכבוד. זאת אומרת, לא רק שקרנו תרום בכבוד, אלא שזה יעמוד לעד, זה יהיה נצחי. זה מה שהוא אומר. אומר המהר"ל, וזה שאמר פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, הוא הנצחיות. קרנו תרום בכבוד היא המעלה העליונה. אותו דבר בישעיהו, וכן הוא מרומים ישכון, הוא או היא המעלה העליונה, מצודות סלעים מסגבו, כלומר החוזק והתוקף והדבר שיש לו החוזק אינו בטל. כן? אז לאילו שני הדברים, זאת אומרת, הוא רוצה לפרש גם את הפסוק בישעיהו באותה צורה. כתוב שם, הוא מרומי משכון, מצודות סלעים מסגבו, לחמו נתן מימיו נאמנים. זה התיאור של מה שהיהודי הזה עשה. אבל המעלות שהוא קונה זה מרומי משכון ומצודות סלעים מסגבו. אז הוא מפרש, מרומי משכון זה המעלה העליונה, מצודות סלעים מסגבו זה בא לציין את ההתמדה, את העובדה שזה משהו נצחי, זה לא משהו זמני. מדוע? אז הוא מסביר, מצודות סלעים מסגבו, כלומר החוזק הרי מה זה מצודות סלעים מסגבו? כן? הסלע זה סמל לחוזק. אומר המהר"ל, יסוד הדבר שיש לו החוזק אינו בטל. דבר, זאת, כשאתה מציין מעלה של חוזק בדבר, המשמעות היא אי ביטול. זה קיים לעד, זה מה שהוא אומר. ולאילו שני דברים ראויה הצדקה. ועכשיו הוא מסביר, אחרי שהוא הסביר שיש פה מעלה עליונה שמתקיימת לעד, אז הוא מסביר מה היחס, מדוע באמת מי שנותן צדקה זוכה לשני הדברים האלה. אומר המהר"ל, ולאלו שני דברים ראויה הצדקה, כי הנצחיות מפני שהוא נותן צדקה הוא משפיע לעני החיים. זאת אומרת, זה שהוא זוכה לנצח זה בגלל זה יחסי למה שהוא עושה. הוא משפיע חיים, כן? מצד אחד הוא נותן חיים לאדם אחר, הוא זוכה לחיות אדם אחר באמצעות הצדקה, ובאמצעות כך הוא גם זוכה לחיים, לחיי נצח, ולכך משפיע אליו השם יתברך גם כן החיים ממקור החיים אשר אין לו הפסק לנצח צדקה. הוא כמו שהתבאר למעלה, כי החיים ראויים אל הצדקה. ומה שבעל הצדקה מתעלה למעלה, הרי אמרנו שהוא זוכה גם למעלה עליונה נצחית, לא סתם נצחיות, אלא להיות בעל מעלה עליונה. אז הוא אומר, ומה שבעל הצדקה מתעלה למעלה או למעלה, גם דבר זה יתבהר למעלה בביאור, כי מצד שבעל הצדקה משפיע אל המקבל, בכל משפיע, מצד שהוא משפיע אל המקבל, יש לו מעלה עליונה שהוא משפיע אל אחר. זאת אומרת, העובדה הזאת שהוא הופך, זאת אומרת, זה שאדם נותן לשני צדקה, זה הפעולה הזאת או המציאות הזאת מגדירה אותו כמשפיע, נותנת לו תואר. זאת אומרת, אדם שהוא משפיע, זאת אומרת, זוכה לתת לשני, זוכה להשפיע על השני, להשפיע שפע. אז אומר המהר"ל, בכל משפיע, מצד שהוא משפיע אל המקבל, יש לו מעלה עליונה שהוא משפיע אל אחר. זה עצמו נותן לו מעלה. עצם העובדה שאני משפיע על מישהו אחר, נותן למישהו אחר, זוהי עצמה מציאות שנותנת מעלה, קובעת מעלה. זה שאתה נותן למישהו אחר, זה עצמו נותן לך מעלה. וזה נגזר באופן מהותי. השפעה שאדם משפיע בהכרח, יש מקבל ויש משפיע, נותן למקבל. המציאות הזאת כשלעצמה נותנת מעלה למשפיע. זה מה שהוא אומר, יש לו מעלה עליונה שהוא משפיע אל אחר, ולכך הוא זוכה להתרוממות. וזה שאמר קרנו תרום בכבוד, וכן אמרו בזה הלשון על השם יתברך, כן? שהוא יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריאה. זאת אומרת, רואים שכשחז"ל מדברים על הקדוש ברוך הוא כמשפיע מזונות, אז איך מתארים אותו? שהוא יושב במרומו של עולם. זאת אומרת, מחלק מזונות לכל בריאה, אבל יש עוד דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, אבל לא בכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה ציינו את העובדה שהוא יושב במרומו של עולם. אבל כאן, זה מה שאומר בגמרא, בפסחים קי"ח, הגמרא אומרת שהוא יושב במרומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריאה. הרי, אז מה רואים מכאן? רואים יסוד, זאת היסוד שהוא דיבר עליו. הרי כי אל המשפיע ראויה התרוממות. וכבר בארנו דבר זה במקומו והערכנו בזה שהצדקה ראויה שתהיה בכל עת. כתוב עושה צדקה בכל עת. כבר בארנו דבר זה במקומו והערכנו בזה שהצדקה ראויה שתהיה בכל עת לפי מעלתה העליונה. וכבר בארנו הטעם למעלה
שזאת מדוועת.
בבקשה?
שזאת מדוועת מידית?
לא, הוא יביא הגמרא, נראה עוד רגע. כבר בארנו הטעם למעלה, כי בעל הצדקה במה שהוא משפיע לאחרים הוא דבק בו יתברך במה שהוא משפיע לזולתו, והוא יתברך נקרא מקור חיים אשר משפיע תמיד על הנמצאים ואין אינו פוסק, זאת אומרת, הוא לא רוצה לומר שאדם נותן צדקה כל רגע, אלא בזה שאדם, זה מה שהוא רוצה להסביר, בזה שאדם הופך להיות בעל צדקה במה שהוא משפיע על אחרים, זה גורם לכך שהוא נחשב כעושה צדקה בכל עת, מצד, זה משהו, לא מצד עצם המעשה שלו, אלא מצד הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא. כן, זה מה שהוא אומר, במה שהוא משפיע על אחרים הוא דבק בו יתברך, במה שהוא משפיע לזולתו, והוא יתברך נקרא מקור חיים אשר משפיע תמיד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ודאי עושה צדקה בכל עת. זאת אומרת, כמו שהוא הסביר, המובן של צדקה זה השפעה, שפע, הורדת שפע, קיום. כן, אז הקדוש ברוך הוא ודאי ודאי מקיים את העולם בכל רגע ורגע, כן? והוא יתברך נקרא מקור חיים אשר משפיע תמיד על הנמצאים, וההשפעה הזאת היא השפעה שאינה פוסקת. אז אם אדם נותן צדקה, אז גם אם הוא לא נותן צדקה בכל רגע, אבל עצם הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא שהוא נותן צדקה, שהוא מחייק בכל רגע, היא נותן, מגדירה גם אותו גם כן באותה הגדרה. זה מה שהוא אומר. ולפיכך בפסוק בתהילים כתוב, אשרי שומרי משפט עושי צדקה בכל עת, שיש לו להשפיע בכל עת שבזה דומה. זאת אומרת, לכתחילה אם אדם יכול, ודאי, זה מה שהוא אומר, שיש לו להשפיע בכל עת שבזה דומה אל יוצרו שהוא משפיע תמיד. וכאמר בגמרא במסכת תובות בפרק נערה, שואלת הגמרא על הפסוק הזה, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת, וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? מה שייך שאדם יעשה צדקה בכל רגע ורגע? וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? דרשו רבותינו, כן, דרשו רבותינו שביבנה, ואמרי לה רבי אליעזר, זה הזן בניו ובנותיו שהם קטנים. כשאדם זן את בניו ובנותיו שהם קטנים, זה נקרא עושה צדקה בכל עת. זה נקרא עושה צדקה בכל עת. רבי שמואל אלר נחמני אמר יסוד מאוד דומה, כן? זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, הוא מסיאן. ואת אדם שמגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, כן? זה גם כן עושה צדקה בכל עת. הפירוש שרואים ככה, מזונות של מי שגדל אצלי בבית, זה נקרא לעשות צדקה בכל עת. הפירוש הוא ככה, גם אם אדם לא נותן לו בכל רגע, הרי גם כשאתה מגיע, אתה נותן לילד, אז אתה נותן
לו קורת גג בכל רגע.
בדיוק, יש לו איפה להיות. זאת אומרת, יש לו בית, המציאות של הבית, עם כל מה שכרוך בזה, זה אדם נותן לבנים ולבנות הקטנים שלו, וזה אדם נותן גם כשהוא מגדל יתום ויתומה בתוך ביתו.
רבי אליעזר ורבי שמואל בן נחמני פה, הם חולקים אחד על השני או אחד מוסיף?
לא, הפירוש הוא כל אחד מצא נקודה אחרת. זה מה שאמרתי, שלכאורה הוא אומר אפילו בניו ובנותיו, והוא אומר מגדל יתום ויתומה בתוך ביתו.
אמרנו במהות זה, חוץ מזה שזה ילדים, אבל זה עדיין שונה במהות, כאילו להכניס ילדים שהם יתום.
נכון, נכון, נכון.
זה יכול להיראות כחומרה, כאילו
מחלוקת. זאת אומרת, לכאורה הוא, אתה רוצה לומר, יש, נגיד ככה,
מחמיר,
כשאדם מגדל את הילדים שלו, תשאל אדם, אדם מגדל את הילדים שלו, מתייחס לזה לצדקה? לא מתייחס לזה לצדקה. אדם רואה את הילדים שלו כחלק מבשרו, זה כמו שאדם דואג לעצמו. אבל להכניס יתומה אליו הביתה, זה ודאי צדקה, כן? אז יכול להיות אין החינמי, שזה בדיוק משהו בעל חדש. הוא בעל חדש, גם שכמו שאמרתי בשבוע שעבר, דיברנו על זה, שבגמרא רואים שמי שמגדל בניו ובנותיו מעל גיל 6, זה בגדר צדקה. הגמרא אומרת שזה צדקה, צדקה שקופים עליה, אבל זה צדקה. אז אבל
מה גיל כאן בבנותיו, בבניו בנותיו,
לא,
מה גיל?
מעל גיל 6.
אני אומר, זה צריך להיות מעל גיל 6, כי עד גיל 6 הוא חייב לא מצד צדקה. החיים שלו לא מצד צדקה, כן. אז לכאורה אין החינמי, זה מה שחדש רבי שמואל בן נחמני. רבי שמואל בן נחמני אומר, דווקא אם מכניס מגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומסיאן, זה נקרא עושה.
סליחה, אז נגיד חדש שלום, מישהו שמתגרש ושצריך לשלם מזונות לאשתו, אז זה בגדר צדקה מה שהוא נותן
לילד? גם שהוא לא מתגרש, גם שהוא לא מתגרש.
לא, אבל כלפי אשתו זה לא צדקה.
לא, לאשתו זה חיוב.
זה חיוב, אבל עבור ילדיו מה שהוא משלם זה צדקה? עבור
ילדיו, אם זה ילדים גדולים מגיל 6.
ולכן אמר שקופים עוד על הצדקה.
כן, כן. אם זה ילדים גדולים מגיל 6, זה בגדר צדקה. גם כשהם אצלו, גם כשהוא לא גירש את אשתו, זה גם כן צדקה. כן?
כאילו זה, זה מה שרציתי להגיד, ש, שזה נשאר בבגדר דקה,
כן, למרות כן, 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 ש... ודאי, 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 ודאי.
זה לא המעלה הגבוהה של צדקה, יש מה לצל,
זה צדקה, כן, זה, זה צדקה, ואמרו שם, כי אבי אתה לקמי דרב חיסדא, אנשים שאינם רוצים לזון את בניהם הקטנים, היו באים לדין לפני רב חיסדא. אמר לי, אז אמר רב חיסדא, אמר ל, 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 לחסיד, ל, ל, לאנשים שלו, כפו עשייתא וציבורה.
עשייתא.
עשייתא. עשייתא, זה טעות, זה לא, לא עשותא אלא עשייתא, עשייתא,
עשייתא,
עשייתא בציבורה, ולימה, מה הכוונה עשייתא? עשייתא זה מכתשת, הכוונה תהפוך את המכתשת, זאת אומרת, הוא רוצה לומר, קח כיסא או קח בימה, תעמיד אותה ברחוב ותצעק, תכריזו, אורבה ביי בני, ההוא גברה לא ביי בני. זאת אומרת, אפילו העורב, שהוא בעל, שהוא נקרא אוף אכזרי, כן? הוא רוצה בנים, הוא דואג לבנים שלו. האדם הזה לא, לא אכפת לו מהבנים שלו. זה, במינים אחרות משתמשים באמצעי לחץ של ביוש, בושה. גורמים לו בושה כדי לאלץ אותו לזון את הילדים שלו. עשיית אמרתי, זה מכתשת בארמית. מכתשת. מכתשת זה מה שדחים בו את הבשמים. מה? זה הכוונה היא רק במקום להגיד קחו כיסא או קחו בימה, תעמידו בימה ויעמוד מישהו על הבימה ויחריז, הוא אומר קפו עשייתא וציבורה, זה לא משנה, הכוונה הוא משתמש בו רק כאמצעי לעמוד עליו. כן, פירש הריטב"א, פירש הריטב"א, סליחה, ומה שהקפיד לומר כפו לעשייתא בציבורה, פירש הריטב"א כלומר יהיו מזונותיו. אז הריטב"א אומר באמת, למה הוא אמר, אם הוא רוצה להגיד לקחת בימה, שיגיד לקחת בימה. מה זה כפו לעשייתא בציבורה? אז אומר הריטב"א שיש פה רמז. מה הרמז? אומר הריטב"א, יהיו מזונותיו כפויים ותלויים, והיינו דלא סליק על גבי ספסל. אמרתי, למה לא כתוב בימה, או למה לא כתוב ספסל או כיסא, כתוב כפו עשייתא. יהיו מזונותיו כפויים ותלויים, זאת אומרת הכוונה היא להשתמש בלחץ על מנת להכריח אותו לתת, לכפות עליו לתת מזונות. כן, כנראה שהמהר"ל לוין, יהיו מזונותיו כפויים ותלויים, שיש פה גם סוג של כללה. זה לא, אני הבנתי שהפירוש הוא כופים אותו לתת, הוא אומר לא, יהיו מזונותיו כפויים ותלויים, הכוונה היא שמידה כנגד מידה, כמו שהוא לא זן את הילדים שלו, אז כביכול מקללים אותו, כן? אז על זה הוא שואל, וקשיא דמה לי לקללו, למה לי לקלל אותו? איזה עניין יש לקלל אותו? מקללים אותו, הוא הבין שזה כללה, שהריטב"א הבין שלמה הם משתמשים בעשייתא כביכול זה רמז לקללה, הוא שואל למה לקלל אותו?
אולי באותה צורה שצריך להתאמץ כדי לקטוש את ה...
לא,
אז גם הוא יצטרך להתאמץ הרבה כדי להוציא בפרנסה.
יכול להיות, יכול להיות, אבל הוא שואל למה לקלל אותו? אבל פירוש זה, כי האיש הזה מהפך סדר בראשית, שהרי מה הכוונה מהפך סדר בראשית? אז הוא אומר, משום שבטבע, ולכן הגמרא אומרת אורבה ביי בני, אורבה ביי בני, אפילו עורב רוצה לדאוג לילדים שלו, כן? בטבע האדם זן את בניו. זאת אומרת, בטבע, באופן טבעי אדם, גם לא מדין...
זה טבעי, אבל זה צדקה.
כן, לא, חז"ל מגדירים איזה כצדקה, אבל האמת היא שזה טבעי שם.
הרי אופן העשייה, אופן הנתינה.
לא, זה בדיוק מה שהגמרא רוצה לומר. בטבע האדם לא צריך להכריח אדם לזון את הילדים שלו. אדם באופן טבעי, כן, כך נברא.
אבל למרות זאת, הם הגדירו את זה כצדקה, זה קשה להגיד.
לא, למה?
מה זה בא להוסיף?
הנה, כי יש כאלה שלא עושים את זה. אם זה לא היה צדקה, אם זה לא היה מצווה, אי אפשר היה לכפות על זה. היכולת שלנו לכפות...
אם זה חיוב.
מה?
זה חיוב.
אז זה לא חיוב. אם היו סומכים על הטבע, אם היו סומכים על הטבע, אי אפשר היה לכפות על זה.
פה כיבוד הורים, שזה מצווה.
אי אפשר היה לכפות על זה. אם אתה סומך על הטבע, אתה לא יכול לכפות. זה שאתה יכול לכפות, זה רק בגלל שזה מצווה. אתה מבין? אם זה לא היה מצווה, איזה כוח יש לנו לכפות?
חיוב, אבל לא מחיוב.
אין חיוב. איזה דין? חיוב אתה צריך להגדיר, להכניס אותו לאיזה מסגרת. איזה דין? אז הגמרא אומרת צדקה.
כמו שהוא אמר,
מה?
כיבוד
אברהם זה חיוב, זה חיוב של כיבוד הורים. אין החינם, הגמרא אומרת, אדם לא חייב לכבד את ההורים שלו מהמות
שלו.
מה?
ואהבת לירך כמוך.
אז בסדר, אז למה דווקא עליו? למה דווקא להורים? גם עליי, גם עליך, גם עליו. מה הוא יותר קרוב אל הילדים שלו מאיתנו? מדין ואהבת לרעך כמוך. אם אתה בא מדין ואהבת לרעך כמוך, אתה יכול לשאול, אז גם בצדקה אותו דבר. כן, גם בצדקה. אם זה צדקה, הם מוכרחים לומר, הגמרא אומרת בצדקה למשל, איך כתוב שמה? אם כסף תלווה, תמיד תעני עמך. אז חז"ל אומרים, הקרוב קרוב קודם. זאת אומרת, מי שיותר קרוב, החיוב שלו יותר גדול. זאת אומרת, החיוב שלך קודם כל לדאוג לקרובים אליך, ורק לאחר מכן לרחוקים יותר. כן? אני עירך, קודם אני עיר אחרת. כן? כל פנים, אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כך. אבל פירוש זה, כי האיש הזה מהפך סדרי בראשית, שהרי סדרי בראשית בטבע האדם זן את בניו. ואף בהמה וחיה ואוף זנים ומפרנסים את תולדותיהם, כמו שהגמרא אומרת, אורווה ביי בנה והוא גברה לא ביי בנה, ונהפכו עליו סדרי בראשית. ונהפכו עליו, הכוונה היא האדם הזה הופך את סדרי בראשית, מתנהג לא מתנהג באופן טבעי, כמו שהמציאות מראה שזאת ההתנהגות הטבעית של בני אדם. הם רואים לעצמם חובה לדאוג לצאצאים שלהם, והאדם הזה לא רואה לעצמו חובה לדאוג לצאצאים שלו, ולכך כפו לעשייתא בציבורא, ויעמוד עליו ויאמר אורווה ביי בנה והוא גברא לא ביי בנה. זאת אומרת, כדי להראות את העובדה שהוא כביכול מהפך סדרי בראשית, אנחנו מתנהגים איתו בצורה כזאת, הופכים עשייתא, להראות שפה יש משהו הפוך, נגד ההיגיון, נגד השכל, נגד הטבע הרגיל. ויראה עוד, כי האדם דומה לכלי מקבל, שהרי כמה דברים מקבל האדם, וכן האדם מקבל את בניו, ואיש כזה אינו רוצה לקבל את בניו, ונחשב כמו עשייתה שהוא מכתשת שיש לו בית קיבול, והמכתשת בפרט יש לו בית קיבול. ובכל מקום כאשר רוצה להזכיר כלי עם בית קיבול, תמיד הגמרא אומרת, זאת אומרת, הוא אומר דבר מעניין, כשחזל רוצים להזכיר כלי שיש לו בית קיבול, יש עוד כמה כלים שיש להם בית קיבול, גם כוסות יש להם בית קיבול, גם סירים יש להם בית קיבול, אבל כשהגמרא רוצה להזכיר כלי שיש לו בית קיבול, היא מזכירה עשייתה, מכתשת. אז הוא אומר, אז עוד פעם, ויראה עוד, כי האדם דומה לכלי מקבל, שהרי כמה דברים מקבל האדם, וכן האדם מקבל את בניו. זאת אומרת, מה פירוש האדם דומה? אני מבין שהוא רוצה לומר, הרי כמו שהוא אמר קודם, הקדוש ברוך הוא משפיע, אנחנו מקבלים את השפע, לא רק אנחנו, כל המציאות מקבלת שפע מריבונו של עולם, אבל האדם דומה לכלי, אנחנו מקבלים שפע מלמעלה. הוא אומר, לא רק שפע של מזונות, כן? אלא גם את הבנים שלו הוא מקבל מלמעלה, כן? וכן האדם מקבל את בניו, ואיש כזה אינו רוצה לקבל את בניו, ונחשב כמו עשייתה שהוא מכתשת שיש לו בית קיבול, והמכתשת בפרט יש לה בית קיבול. בכל מקום כאשר רוצה להזכיר כלי שיש לו בית קיבול, משתמשים בדוגמת מכתשת. אמרו בוכנה בעשייתה, שהעשייתה מקבל הבוכנה. הגמרא זה שימוש לשון שהגמרא רוצה, הגמרא מדמה, נדמה לי את אחת העצמות, העצם של הרגל, עצם הירך, היא נתפסת כמו בוכנה בעשייתה, כמו איך קוראים לכלי, מדוך, האלי, שהוא נמצא בתוך המכתשת. ככה הגמרא מדמה את היחס שבין שתי העצמות, בין הירך לעצם האגן, כן? היא נכנסת כמו אילי בתוך המכתשת. אז הוא אומר שהעשייתא מקבל את הבוכנה, והנה האדם הזה הוא כלי מאופך כאשר אינו מקבל מה שהטבע מחייב שיקבל את בנה ויפרנס את בנה ואת בנותיו, ובזה נחשב עשייתא הפוכה. ולפיכך אמרו עליו אובה באי בנה, שהוא בא אל חי בלבד, ואם שהוא אכזר, כן, כמו שאמרנו העורב הוא אוף, מה הוא? ואם שהוא אכזר הוא אוף אכזרי, אבל באי בנה הוא מקבל אותם, והוא גברה לא באי בנה, הוא נחשב כמו דבר שאין לו טבע כלל, ובזה אינו כלי קיבול כלל.
אין לו טבע?
מה?
אין לו טבע.
שאין לו
אדם.
הוא עובד נגד הטבע. אדם שהופך את סדרי בראשית, הופך את הטבע. הטבע זה לא נורמלי. בקיצור, רוצים לומר, אתה לא נורמלי. כן? לבזות אותו. כדי שהוא יתחיל לדאוג למשפחה שלו, לבנים שלו. הוא הפרק במי אישה. אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, גדול המלווה יותר מן העושה צדקה. הגמרא אומרת שאדם שנותן הלוואה לעני יותר גדול, יש לו ערך יותר גדול ממי שנותן לעני צדקה. הוא מטיל מלאי בכיס יותר מכולם. הוא מטיל מלאי בכיס יותר מכולם. מה הכוונה מטיל מלאי בכיס? מטיל מלאי בכיס, נדמה לי שהכוונה היא שהוא
משקיע. בגמרא אין מילה מלאי.
מה?
מטיל בכיס כתוב בגמרא.
כן, לא כתוב. אני חושב שהכוונה היא שהוא משקיע לטובת העני, אם אני לא טועה, אבל אני לא בטוח. נראה.
אולי הוא נותן לו אפשרות לעבוד.
אני אומר, משקיע בשבילו, גורם לכך שהוא יוכל להפיק רווחים בעצמו. אני חושב שזאת הכוונה. פירוש, אז הוא מסביר, כי הצדקה יש עם החיסרון. כן? הוא מסביר מה חלוקת המדרגות. בגמרא רואים שיש מדרגות בצדקה, ונדמה לי שהרמב״ם להלכה מביא שיש שמונה מדרגות בצדקה, אחת גבוהה מהשנייה. זאת אומרת, יש מדרגות. מה?
אבל מלווה הוא לא מביא בשמונה.
יכול להיות. כן, אתה זוכר?
הדרגה הכי גבוהה זה שבסתר ושאולי
דמי
אתה לא.
יש הרמב״ם אומר לי מונה שמונה מדרגות בצדקה, על כל פנים, וזה רואים לכאורה בגמרא הזאת. הגמרא אמר רבי שמעון לקיש, גדול המלווה יותר מן העושה צדקה. זאת אומרת, הלוואה זה גם כן צדקה, אבל גדול המלווה יותר מן העושה צדקה, ויש דרגה יותר גבוהה מן המלווה, כן, ומטיל מלאי בכיס, זה יותר מכולם. אז הוא מסביר, פירוש כי הצדקה, צריך להבין, הצדקה יש עם החיסרון, כי סוף סוף הוא חסרון המקבל שצריך לצאת. עצם המציאות שאדם, איך אנחנו אומרים בברכת המזון, ולא לידי מתנת חינם, לא, אדם צריך, אדם שמקבל מהשני, כן? גם אם השני נותן לו בנפש חפצה, אבל הוא מקבל ממנו, זה מעיד על כך שהוא תלוי בו, כן, תלוי בו. ואז המציאות הזאת היא מציאות לא נוחה, ולכן הוא אומר הצדקה יש עמה חיסרון, כי סוף סוף הוא חסרון המקבל שצריך לקבל. ושורה תחתונה, מצד אחד צריך לתת לו, ואם אדם צריך צדקה אז הוא צריך גם לקבל, אבל הכל פנים יש בזה חיסרון. זה שאני צריך לקבל מתנה מהשני, כן, זה שאני צריך לקבל מתנה מהשני, הכוונה היא השני, אני במקום שאני אהנה באופן ישיר כביכול מריבונו של עולם, אני צריך לעשות את זה דרך מישהו שנותן לי. זה הגמרא אומרת, זה נעמה דקיסופה, זה לחם שיש בו בושה, כן? אז הוא אומר הצדקה יש עם החיסרון, כי סוף סוף חסרון המקל שצריך לקבל, ומאחר שיש עם הצדקה חיסרון, אין זה כמו המלווה או המלווה שאין חיסרון. הרי גם בהלוואה יש צדקה, אבל בהלוואה אתה מקבל ואתה מחזיר. אז נכון שזה שאתה מקבל, זה שאדם נותן לך הלוואה עושה לך טובה, טובה גדולה, אבל בסופו של דבר אתה מחזיר לו. אז הוא אומר אין זה כמו המלווה או המלווה שאין חיסרון כל כך כאשר הוא מלווה אליו, ומכל מקום כאשר צריך להלוואה הוא חיסרון במידה מסוימת, הוא זקוק עכשיו לכסף שהוא מקבל מהאחר גם שהוא יחזיר לו אותו, אבל בסופו של דבר הוא זקוק לטובתו של השני. אומר אבל המטיל מלאי שאין גנאי ופחיתות כלל למקבל, הוא יותר ויותר, כי בדבר זה אין ספק שכל אשר המעשה הוא טוב בעצמו הוא יותר מעלה ויותר טוב. ההלוואה שאין פחיתות וחיסרון אליה כמו הצדקה שהיא גנאי וביזיון אליו, ויותר טוב כאשר מטיל מלאי לכיס. אני מבין שהכוונה מטיל מלאי לכיס, הפירוש הוא משקיע עבור אדם עני באופן שהעני אפילו לא יודע שהוא השקיע בשבילו. זאת אומרת העני הוא גורם לכך שהעני יוכל להפיק רווחים בלי שבכלל העני ידע, כן? כי יכול העני השקיע, העני השקיע ואני מקבל את הרווחים בלי לדעת בכלל שיש פה מי שהשקיע בשבילו. ככה זה נראה הסגנון של המהר"ל, כן? ויותר טוב כאשר מטיל מלאי לכיס שאין גנאי אליו כלל. מה אתה אומר?
הוא השקיע?
אני חושב, אני לא בטוח.
עוד פעם,
או שנגיד כמו שאתה אמרת שזה מתן בסתר, זאת אומרת הוא לא יודע, כן? למי הוא נותן והוא לא יודע ממי הוא מקבל, אבל אפשר לראות את זה. איפה זה, איפה הגמרא?
עדיין יודע שמקבל
בשבת,
בסוף
יש שם שבת, אתה רואה פה במסך תותת את שבת.
והלשון שלך היה הוא משקיע כדי שה
אני ארוויח.
כן,
כן, יש שם שבת. יש פה רק שבת, יש הנה הוא מביא, בוא נראה, הנה יש סמך ג' עמוד א', סמך ג' עמוד א', רגע אחד,
הם לומדים דף שמי פה,
כן כן, ג' עמוד א', מטיל מלאי לכיס. הנה כמו שאמרתי, מטיל לכיס מאות ומלאי להסתכר בהם למחצית שכר, משקיע עבור העני. בקיצור משקיע עבור העני, זה רואים שרשי פירש, משקיע עבור העני. טוב, הלאה. הוא בפרק השותפין בבבא בתרא, מספרת הגמרא, רב פאפה אבי סליק בדרגה, רב פאפה טיפס על סולם, אשתה מתקרעי באי למיפג, נשמטה רגלו וכמעט שהוא נפל, חליש דייטי, חלשה דעתו, איך קורה לו דבר כזה? אמר אשתה כן יחייב מן דסנילן, כי מחללי שבתות וכיודעי עבודה זרה. זאת אומרת הוא אמר על עצמו, הרי הוא הרגיש שהוא כמעט עומד ליפול מסולם, עומד ליפול מסולם ונהרג. זה למעשה הגמרא אומרת ש, כן, הגמרא אומרת ש אף על פי שבטלו ארבע מיתות בית דין, כן, אבל הם ישנם עדיין במציאות, בית דין לא הורג, אבל אדם ש... מה אומרת למשל, אדם שחייב מיטה בחנק נחש מקישו, ואדם שחייב מיטה ב... אדם שחייב סקילה נופל מן הגג, ואדם ש... וכן הלאה. זאת אומרת כנגד כל חיוב מיטה קורים מקרים במציאות, כשאדם, בקיצור, כשנגזרה על אדם מיטה עקב עבירה שמגיע עליה מיטה, אז גם אם אין בית דין שידון אותו, אבל מן השמיים דנים אותו, מן השמיים דנים אותו. אז אומר רב פאפה, תארו לעצמכם שאני הייתי נופל, כך הוא אומר על עצמו, תארו לעצמכם שאני הייתי נופל ומת מאותה נפילה, אז מה קרה כאן? פירושו של דבר שדנו אותי כמו מחלל שבת, הרי מחלל שבת חייב סקילה, מי שחייב סקילה היו זורקים אותו, הגמרא אומרת באלף, היו זורקים אותו מגובה שתי קומות. אם הוא היה מת, טוב, לא היה מת, היו סוכלים אותו באבנים, כן? כך, כך כתוב. אז הוא אומר, אני עכשיו הרגשתי, ואת העובדה שכמעט נפלתי, נותנת לי הרגשה שדנו אותי כמו מחלל שבת. אז זה מה שהוא אומר. השתה כן יחייב, מן דסנילן, זאת אומרת, הוא אומר, הוא כביכול אומר, הוא לא רוצה לומר את זה על עצמו, הוא אומר את זה על סונו, אבל הוא מתכוון לומר על עצמו, כן? כמעט שנתחייבתי מיתה כמו מחלל שבת וכעובדי עבודה זרה שחייבים סקילה. אמר לכי הברב מדיפתה לרב פאפה, אז הוא אמר לו, שמה אני בא לידך ולא פרנסתו. אולי באמת הגיע אליך איזה אני, ביקש ממך צדקה ואתה לא נתת לו. תתניה בשוע בן כוחה אומר, כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה. מה יש? איפה יש לך רמז לעניין? אז הוא אומר, בפרשת הצדקה בתורה, פתוח תפתח את עתך, לא, התורה אומרת, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל. וזה מצד אחד. בפרשת עיר הנידחת בתורה כתוב, יצאו אנשים בני בלי יעל מקרבך. אז כמו שבפרשת עיר הנידחת יש לנו עסק עם עובדי עבודה זרה, והשימוש לשון של התורה יצאו אנשים בני בלי יעל, אז אותו לשון כתובה גם בפרשת צדקה. רמז שמי שמעלים עיניו מן הצדקה דומה לעובד עבודה זרה. עד כאן. אז אומר המהר"ל, ומה שאמר כי המעלים עיניו מן הצדקה כמו עובד עבודה זרה, וכן איתה גם כן בפרק מציאת האישה, פירוש דבר זה עניין מופלג, כי השם יתברך הוא מקור ושורש אשר ממנו יושפע כל, כמו שאמר, ולפיכך נקרא מקור חיים, שהמקור הוא משפיע תמיד בלא הפסק. המקור, המעיין נקרא מקור, כן? יש משם, מה זה מעיין? מעיין זה מקום שממנו נובעים מים מן האדמה, בלי הפסק, בלי הפסקה. אז הוא אומר, מעיין נקרא מקור. אז הוא אומר, המקור הוא משפיע תמיד ולא הפסק, וכך הוא השם יתברך שנקרא מקור משפיע תמיד, מקור חיים. אבל כשירמיהו הנביא מדבר על עבודה זרה, אז מה הוא אומר? כן? אותי עזבו מקור מים חיים לחפש להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. הוא משווה, מצד אחד אותי עזבו מקור מים חיים, הקדוש ברוך הוא אומר, אומר ירמיהו, אותי עזבו מקור מים חיים, הקדוש ברוך הוא נקרא מקור מים חיים, מה הם מחפשים להם? בורות נשברים. זאת אומרת, עוזבים אותי והולכים לעבוד עבודה זרה. היחס ביני לבין עבודה זרה זה היחס בין מקור מים חיים לבין בורות נשברים שאין בהם מים. זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר כך, ולפיכך נקרא מקור חיים, שהמקור הוא משפיע תמיד בלא הפסק, וכך הוא השם יתברך שנקרא מקור משפיע תמיד. אבל העבודה זרה נקרא בורות נשברים, לפי שאין בה כוח להשפיע לאחר, והוא כמו בור נשבר שאין בו כוח להשפיע לאחר. ולא זה בלבד, אלא אף מימיו לא יכיל, מפני שהבור חסר. זאת אומרת, לא רק שאין לו כוח להשפיע לאחר, מקור כל הזמן משפיע, הבור, הוא אומר, לא רק שאין בו יכולת להשפיע, אלא להשפיע לאחר, אלא אין, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. אז הוא אומר, אין, ולא זו בלבד, אלא אף מימיו לא יכיל, משהבור חסר, איך ישפיע לאחר? וכן העבודה זרה היא בעצמה חסרה, ואיך תשפיע לאחר? ולפיכך אמר, כל המעלים עיניו מן הצדקה ואינו משפיע אל זולתו, כל המעלים אין, הפירוש הוא, אם מדובר על מעלים אינם מן הזקה, פירושו של דבר מדובר על אדם שיש לו, כן? אדם שיכול לתת צדקה, אלא מה? הוא מעלים את עיניו, הוא עושה כאילו הוא לא רואה את העני, מתעלם ממנו, מתעלם מן העני, ואינו משפיע אל זולתו. הרי הוא יוצא מן השם יתברך אשר הוא מקור חיים משפיע. כמו שאמרנו, אדם שנותן צדקה הוא משפיע, אז הוא דבק במקור המשפיע את הכל. לעומת זאת, אדם שיש לו ואינו משפיע, אז הפירוש הוא מנתק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, ממקור השפע. זה מה שהוא אומר, הרי הוא יוצא מן השם יתברך אשר הוא מקור חיים משפיע, ואינו דבק בו יתברך, ונחשב כאילו דבק בעבודה זרה שהם בורות נשברים לא יכילו המים ואינם משפיעים לזולתם, אף כי יש להם שם אלוהות, כמו הבור הזה שיש לו שם. הרי רואים שהנביא קורא לבור הנשבר בורות, הוא קורא להם בור. מה זה בור? בור זה בור מים, אז הוא קורא לו בור. אבל מצד שני כתוב בהמשך, בורות נשברים אשר לא יכילו המים, כן? ונחשב כאילו דבק בעבודה זרה שהם בורות נשברים לא יכילו המים ואינם משפיעים לזולתם, אף כי יש להם שם אלוהות, כמו הבור הזה שיש לו שם שיש בו מים אבל הוא נשבר, ואינו דבר בעצמו להשפיע לזולתו כמו שראוי אל מישהו אלוקי. ולכך המעלים עיניו מן הצדקה פורש עצמו מן השם יתברך אשר הוא משפיע תמיד, ודבק בעבודה זרה אשר אינה משפיעה כלל. ויש להבין את זה, ועוד כי הכתוב אומר אצל נתינת הצדקה בספר דברים בפרשת הצדקה, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וראה אינך באחיך האביון. הלשון של התורה, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וראה אינך באחיך האביון. כלומר, מאחר שהוא אחיך, התורה מדגישה וראה אינך באחיך האביון. מאחר שהוא אחיך, איך אפשר שלא תרחם עליו? שוב, כמו שאמרנו קודם, אורבה ביי בנה והוא גברה לא באי בנה. באופן טבעי אדם מרחם על הבנים שלו, באופן טבעי אדם מרחם על האחים שלו, כן? כלומר, מאחר שהוא אחיך, איך אפשר שלא תרחם עליו? שהאדם מרחם על אשר הוא אחיו. ואם מעלים עיניו כאילו אינו אחיו, הרי הוא פורש מישראל שהם עם אחד. ובשביל שישראל הם עם אחד, יש להם גם אל אחד, וכמו שאנו אומרים, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ולפיכך, אם מעלים עיניו מן הצדקה ואינו מרחם על ישראל, הרי הוא יוצא מה שישראל הם עם אחד והם לאל אחד. והיציאה מן האחדות, אז יש פה נקודה נוספת, יציאה מן האחדות. זאת אומרת, יש מושג שנקרא כלל ישראל, כל ישראל אחים. אדם שלא דואג לעני, מעלים עיניו מן הצדקה, פירושו של דבר שהוא כביכול מנתק את עצמו לא רק מריבונו של עולם, גם מנתק את עצמו מכלל ישראל. מדוע? משום שהיסוד של הצדקה זה הדאגה לאח, שזה משהו טבעי. אז הוא אומר, והיציאה מן האחדות נחשבת כאילו דבק בעבודה זרה לגמרי שהוא יוצא מן האחדות. הרי כל עניין העבודה זרה זה היציאה מן האחדות. ולפיכך כתיב לשון עבודה זרה בפסוק זה דווקא, שכתוב פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וראה אינך באחיך האביון. אז כתוב בליעל, כמו שהגמרא אמרה, אמרה הגמרא בליעל, כן? המעלים אינם מן הזרה כאילו עובד עבודה זרה, יצאו אנשים בני בליעל. אבל הוא אומר עוד, ולפיכך כתיב לשון עבודה זרה בפסוק זה דווקא, שכתב פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וראה אינך באחיך האביון, שכוונת הכתוב שכיוון שהוא אחיך והוא אביון, יש לך לרחם עליו, ואם לא יעשה דבר זה הוא בליעל, שהוא עובד עבודה זרה. ופירוש זה אמת כמו שהתבהר. ולפיכך אומר המהר"ל, ולפיכך במילה צדקה האותיות שלו אחים, האותיות שלו אחים, והיינו הצדי והקוף אחים, והדלת וה... כן, צדי וקוף זה שתי אותיות עוקבות באלף בית, נכון? במילה צדקה יש צדי וקוף, דלת והי. ד' ו-ה' הם שתי אותיות עוקבות, אחת אחרי השנייה באלף ב', וצדי וקוף הם שתי אותיות עוקבות, כן? והיינו הצדי והקוף אחים, והדלת וה-ה' גם כן אחים. מדוע? משום שישראל הם אחים בתולדה, שהם אומה אחת ויש להם אב אחד, כן? ועוד קיבלו תורה אחת בהר סיני, ולפיכך בכל מקום אמרו אם שאחיך, הלשון של הגמרא תמיד, אם שאחיך בתורה ובמצוות.
עם שאחיך.
נראה לי שכתוב אם. אם שאחיך בתורה ובמצוות. כלומר, שאין ישראל כמו שאר אומות שהם אומה אחת ויש להם אב אחד. אבל ישראל יותר שיש להם אב אחד ועוד הם אחים בתורה ומצוות. ולפיכך יש אותיות במילה צדקה, כמו שהוא חוזר על מה שהוא אמר קודם, שמורות על כך. כלומר, כי ראוי לתת צדקה אל מישהו אחיו שהוא מזרע האבות. ואם כן, יש להם אב אחד וגם אחיך בתורה. הדלת והאי במילה צדקה, שהם אחים כנגד מה שישראל אחים בתולדה. ואין מעלה זאת כל כך. מעניין. ואין מעלה זאת כל כך, ולכך הדלת והאי במספר פרטים. רק שיש עוד מעלה שהם אחים בתורה, שהם אחים בתורה, ולכך במילה צדקה הצדיק והקוף שהם אחים במספר עשרות, והם אחרונים במספר עשרות. כן, אחר כך רי שין תף הם שייכות למאות, וצדי וקוף הם האחרונים במספר עשרות. צדי כנגד 9 זה 90, וקוף כנגד 100, כנגד המאה, כן? כנגד המאה. אז הוא אומר, ואין מעלה זאת כל כך, ולכך הדלת והאי במספר פרטים, רק שיש עוד מעלה שהם גם אחים בתורה, ולכך במילה צדקה הצדיק והקוף שהם אחים במספר עשרות והם אחרונים במספר עשרות, ולכך יש לך לתת צדקה לאחיך.
קוף זה מאה.
מה?
קוף כן. זה לא עשרות, זה סוף של עשרות.
אז אומר
כמו 80, 90,
הם אחים 100. במספר עשרות, לא?
מאה זה שלוש ספרות.
כן, 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 אבל כמו ש אני מבין שהוא רוצה לומר כמו ש90 זה שמת שני המספרים האחרונים בעשיריות זה 90 ו100. שני המספרים האחרונים בעשיריות זה 90, ככה אני חושב. הלאה. ודע כי דברים הרבה נרמזו במילה צדקה. כי נרמז בזה כמישהו מסמיל במניין הצדקה, ואין נותן צדקה גדול עונשו. זאת אומרת, הוא אומר, יש רמז במילה צדקה לכך שמי שאינו נותן צדקה גדול עונשו. גם נרמז כי המימין במצווה צדקה, כמה גדול שכרו. אז הוא אומר, איפה זה רמוז? וזה כי המימין בצדקה ונותן צדקה קונה עולם הזה וקונה עולם הבא. איך אתה רואה את זה במילה צדקה? כי עולם הזה הוא ה-A שיש במילה צדקה. הגמרא אומרת, כי ביה השם צור עולמים. חז"ל אומרים, מה זה י-K? י-K, כי ביה השם צור עולמים, י-K, שהעולם הבא נברא ביוד, והעולם הזה נברא בהי. אז רואים שהאות A היא כנגד העולם הזה. עולם הזה הוא ה-A שיש במילה צדקה, שהרי עולם הזה נברא בהי, וזה כי המימין בצדקה שנותן צדקה יהיה לו עולם הזה. ועוד במילה צדקה הצדיק, כלומר שעל ידי הצדקה הוא צדיק גמור, והצדיק קשור בראשו היוד שהוא משמו הגדול של ריבונו של עולם, יוד קי וו קי, כן? וכמו שאמרו במגילה, עתיד השם יתברך שיהיה עטרה בראש כל צדיק, ולכך היוד משמו הגדול בראש הצדיק, בראש הצדיק, ולכך היוד משמו הגדול בראש הצדיק, בראש הצדיק. מה פירוש? הצדיק יש בה, הרי איך כותבים צדיק? כותבים, אמת, יש בה את ה, את ה, את, את, את קו, את הקו האמצעי, על גבי הקו האמצעי יש בזה סגנונות, אבל בכתב של הבית יוסף זה יוד, עושים צורה של יוד, כן? הנה, בכל צדיק אתה רואה שיש יוד גם בכתיבה שלפנינו, כן? החלק, הראש הימני של הצדיק הוא יוד, והמסמיל בצדקה אין לו עולם הזה, אין לו עולם הזה, ומורה על זה הדלת במילה צדקה. למה דלת מורה על כך שאין לו עולם הזה? כי הדלת היא לשון דל, כן? דל, מה זה דל? דל זה אני, אשרי משכיל אל דל, דל זה אני, כן? דל ואביון, הדלת שהוא לשון דל, והרי אין, לעני אין עולם הזה, לא יכול ליהנות מהעולם הזה. אז הוא אומר, וגם בעולם הבא הוא בעל גיינום, הפך למי שמיימין בצדקה, זאת אומרת מי שמסמיל בצדקה אין לו עולם הזה. הוא מורה על זה הדלת במילה צדקה, הדלת היא רומזת לדל, והרי אין לו עולם הזה, וגם בעולם הבא הוא בא גיהנום, הפך למי שמאמין בצדקה, שקשר לו כתר למעלה בראשו, כן? והמסמיל יורד מטה, כמו שמורה עליו הקוף, שרגליה יורדות למטה אל השאול, לראות כי המסמיל ברגליו יורדות מוות. ועוד יש רמז במילה צדקה, כי על כל פנים ייתן המעשר, וכאשר יש לו מאה יעשה ממנו צדי, צדי קוף. אז מה הפשעת? כן? מהקוף תעשה צדי, יש לך קוף זה מאה, מהקוף תעשה צדי, כן? זה המעשר, כאשר יש לו מאה יעשה ממנו צדי, וזה המעשר. ואם רצה לוותר יותר יעשה מן ההי דלת, והיינו חמישית. מה אומרת? עשר כדי שתתעשר, זאת אומרת תן צדקה עשירית. הגמרא מצד שני אומרת המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, זאת אומרת אדם שרוצה להדר בצדקה יותר, לתת יותר מעשירית יכול, אבל הדרכה של הגמרא, אבל לא יותר מחמישית, עד חומש. אז הוא אומר אם רצה לוותר יותר יעשה מהאי דלת, יש לך אי, תעשה מהם דלת, כמו שאמרנו קוף מקוף תעשה 90, תן עשירית. אם אדם רוצה להדר יותר אומרים לו מהאי שבצדקה תעשה דלת, שזה חמישית, שכך אמרו המבטר, כן, אל יוותר יותר מחומש, שמה יהיה צריך לבריאות, ובנתיב הנדיבות יתבהר עוד. וגם רמז במילה צדקה, כי מי שיש לו כמספר צדקה, דהיינו 200 פחות 1, הגימטריה של צדקה זה 199, אז אם יש לאדם פחות מ-200 זוז זכאי לצדקה, 200 זוז נחשב עשיר, נחשב עשיר, לא 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 נידון כעני, כן? אז אין חובה לתת לו צדקה. טוב, עד כאן.